שלום וברוכים הבאים לתוכנית נוספת של נצחים. היום איתנו נמצא הרב שרקי, ליאור, תומר, אני רובן. ואנחנו נתמקד הפעם בעניין אומות ודתות כהמשך למפגשים הקודמים שלנו.
יש ככה, הזכרת בתוכנית לא הקודמת, אלא הקודמת הקודמת, זה שיש ארבעה מרכזים רוחניים שמנסים לחנך את העולם, ש...
זה מה שיש היום במרחב הרוחני של העולם, יש ארבעה מוקדי רוח. האחד מאוד מאוד קלאסי, העולם הנוצרי, שקיבל את הצורה של העולם המערבי בימינו, אפילו על הצד החילוני שלו. יש העולם האסלאמי, שהיום בסי פריחתו ומנסה את כוחו מול העולם המערבי. יש משיכה מאוד גדולה עולם המזרחי, המזרח הרחוק, שנמצא היום ללא מרכז גיאוגרפי, אבל קיים דרך המשיכה לבודהיזם למשל. ויש עם ישראל שקם לתחייה ועדיין מהסס למלא את תפקידו. זה בעצם ארבעת המוקדים. מאוד מעניין שבסכסוך המזרח תיכוני, שלושה מתוך הארבעה מעורבים. הנצרות, היהדות והאסלאם נפגשים על אותה חלקת אדמה, והדבר הזה הוא מאוד משמעותי.
יש גם כל מיני התעוררות, אבל זה באמת כנראה זניח מבחינה מספרית וכמותית, אבל יש כל מיני התעוררות של התחברות לטבע, התחברות לאדמה, כל מיני תרבויות אינדיאניות, ותרבות המאיה מתחילה לתפוס איזשהו מקום.
הייתי כולל את זה גם במשיכה אל המזרח, במובן המאוד רחב של המילה. כלומר, יש היום איזה מין ניסיון להתנתק מן המחויבות אל הדתות ההיסטוריות. הנצרות, היהדות והאסלאם רואות את עצמן כמחויבות לאיזשהו מהלך היסטורי. והאדם שואל את עצמו, האם לא הייתה פה איזושהי טעות? הרי אנחנו רואים שמאז שהחלה ההיסטוריה האנושית נוצר איזשהו נתק בין האדם לבין הטבע. ולכן נשאלת השאלה, האם תיקון האדם לא חוזר, לא עובר דרך חזרה אל הטבע? וגם פה יש דרכי חיפוש, דרכי תהייה רבים. ואחד הביטויים המרכזיים היום זה למגמה הזאת, מה שקרה תורת הירוקים במובן העמוק שלה. לא רק שאנשים רוצים שהמים לא יהיו מזוהמים, אלא רוצים בעצם לשנות את טבע האדם, להשיב אותו להיות חלק מן המרחב הטבעי. וזה אפשר, הייתי אומר, אפשר לכלול את זה במוקד הרביעי של המזרח הרחוק. זה לא כל כך פשוט כמו שזה נראה. יש מאחורי התביעה הזאת לחזרה אל הטבע, יש איזה מין מעיסה במה שמייחד את האדם לאומת הבהמה. וייתכן מאוד שזה מין כניסה בפתח האחורי של הברבריות אל נפש האדם. אנחנו רואים כבר שבמאה ה-19 קמו תנועות רומנטיות שדיברו על חזרת האדם לטבע, וזה הוליד בסופו של דבר את המשטרים הפשיסטיים. ולכן זה לא כל כך פשוט, לא כל כך מובן מאליו. התנועות הירוקות המעמיקות גם מערערות על התקיפות בכלל של הדמוקרטיה, על התקיפות של המונותאיזם, על התקיפות של המוסר בכלל. אז זה נכון שיש פה התעוררות מאוד משמעותית, שאולי היא אינטואיציה למה שהרב קוק מכנה הקדושה שבטבע וכדומה, אבל אנחנו צריכים גם לדעת את הגבולות של התנועה הזאת.
תיארת כל מיני נטיות של התנועה הירוקה או של ההתעוררות הזו, של חזרה אל הטבע. אני אישית למשל מכיר, עסקתי לפעמים בעבר, תורה של תרבות האינדיאנית. עכשיו, מתוך מה שאני הכרתי, זה היה ממש משהו מאוד מסוים, כאילו בתרבות האינדיאנית, איזשהו זקן אפאצ'י, משבט האפאצ'י. ואחד הדברים המרכזיים שהיו במה שהוא העביר, א', זה היה ברור לחלוטין שיש אדם ובורא. כלומר, פנייה אל הבורא הייתה מחויבות שם של תפילת ערב ותפילת בוקר. כלומר, של אדם להתייחד עם הבורא. דבר שני, היה רצון הבורא מהאדם. כלומר, אני מחויב משהו, אני חייב כאילו לעשות משהו שהוא אומר. ייעוד, זה נקרא, vision באנגלית. היה, בעצם, ובנוסף לזה היה הדרך ההתקשרות שהבורא ברא את הטבע, והטבע היה מאוד מקיף וחלק ברור שמאוד מאוד מאוד עיקרי לזה. אבל היה תכנים פנימיים שהם נשמעים מאוד מאוד פשוטים, שורשיים, בלי הצורה החיצונית של זה.
כלומר, אתה מדבר על האדם העתיק בעצם. האדם העתיק שעוד לא נותק לגמרי מן השורשים הטבעיים שלו, ושיש לו צימון מטאפיזי. עכשיו, השתמשת במילה מאוד יהודית, הבורא. אצל האינדיאנים מדובר על ישות אימננטית, כלומר, הרוח הגדולה, המניטו וכו'. מדובר כאן בנוכחות אלוהית בתוך הטבע. יש, בסופו של דבר זה מין קדושה של הטבע עצמו. אין פה ממד טרנסנדנטי שמוציא את האדם מן התלות המוחלטת בטבע. ובסופו של דבר, האדם נותר קצת כבול, כלומר, נתון בתוך איזה מין עיסה של העולם, ללא יכולת להפוך לישות מוסרית. ואני חושב שבזה היהדות מאוד נבדלת מכל שיטה רוחנית שהיא, עם כל הסימפתיה שיכולה להיות לשיטה הזאת או אחרת, כי אנחנו הרבה פעמים פוגשים את עצמנו דרך האחר. אבל בסופו של דבר מדובר במשהו אחר. היהדות לימדה שהאדם יכול לגבור על כל דטרמיניזם, על הדטרמיניזם הטבעי, על הדטרמיניזם הפוליטי, על היצר הרע וכדומה.
כלומר, אתה אומר שמה שאני תיארתי, או לפחות מה שאני נפגשתי איתו, לפי מה שאתה אומר, הוא משהו שהוא קצת יוצא דופן, כי שם אכן היה ממש הבחנה בין הבורא לבין הרוח הגדולה. לבין הרוח הגדולה.
והמחויבות היא כלפי הבורא.
והמחויבות היא כלפי הבורא.
יפה מאוד, אז אם ככה, הם חברים שלנו.
כי זה היה ממש הבחנה שהיא חשובה, כלומר, היה צורך לעשות את ההבחנה הזאת.
אתה אומר החברים שלנו, וככה אני מקשיב, עולה בשאלה, במצב המתוקן, היותר רחוק, אידיאלי.
אוטופי.
כן. מה יחסי הגומלין בין הדתות על הצד המתוקן שלהן לבין דת ישראל?
אין שום קנאות.
קנאות זה ברור, אני מקווה.
גם אין שום קנאה. כלומר, אם מישהו מצא לעצמו את הדרך לארגן את החיים שלו, באופן כזה שהוא ישר לפני האלוהים ולפני בני אדם, הרי הדבר הזה הוא רצוי, הרי זה, האלוהים עשה את האדם ישר, וגם מצאנו בתנא דבליהו שנאמר, מידני עלי שמיים וארץ, בין איש בין אישה, בין עבד, בין חורין, בין ישראל בין נוכרי, שורה עליו רוח הקודש לפי המעשה שהוא עושה. אז זה ברור שלפעמים הם בני אומות העולם, והם אומרים את זה, זקוקים לאיזה הערה מעם ישראל, איזה הערה גם בעם ישראל. אבל בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא ברא אותם. כיוון שברא אותם, ברור שיש לו יחס אליהם, איך אומר התלמוד, וכי מפני שהם טועים, ישחית את עולמו.
השאלה היא, מעבר לזה, יש איזושהי, אפילו אני הייתי אומר, אפליה הדדית, לפי תוכן של כל אומה ואומה, לפי תוכן של התורה הרוחנית שלה על ישראל וחזרה.
הייתי אומר שאם תשים לב, מצאנו למשל שבמסורת של התלמוד מדברים על 50 שערי בינה. אבל 50 שערי בינה שנבראו בעולם, משה השיג רק 49 מהם. כלומר, יש משהו שנשאר מחוץ למה שמשה אפילו יכול היה להשיג. והתלמוד מאיר איזה הרב מעניינת, אבל רבי עקיבא הוא השיג את ה-50. איך רבי עקיבא משיג את ה-50? הוא בא מאומות העולם, הוא בן גרים. אז הוא מוסיף משהו שאין בישראל. כן, זו אמירה נועזת מאוד. כלומר, שכאילו יצאנו לגלות, בין היתר, כדי ללקט ניצוצות, מה שנקרא. ולא תמיד יש לנו דרכים ישירות וישרות להשיג את הניצוץ, הזה. אבל בסופו של דבר זה מפעפע בתוכנו. אנחנו אפילו נותנים לחודשים של הלוח העברי שמות של אלילים בבליים, מתוך הידיעה ששם בתוך האלילות הזאת נמצא איזשהו ניצוץ של קדושה. הרי איך נאמר בשירת הים? מי כמוך באלים. השם, מי זה האלים? פתאום, הרי היהדות היא מונותאיסטית. אומר הזוהר, אין לך עבודה זרה שבה כתוב שאין בה ניצוץ של קדושה. זה נמצא באיזשהו מקום, זה קיים באיזושהי צורה.
האם הניצוץ הזה בא להשלים משהו ליהדות באחרית?
אין שום ספק, אלא שאמרתי שוב שהדרכים של ההשגה הזאת הן דרכים ישירות, אלא זה נעשה באופן דיפוסיבי, זה פועל עלינו בין שאנחנו רוצים בין שאנחנו לא רוצים, ובסופו של דבר זה בא לידי בשילות דרך בית המקדש. כלומר, כשאנחנו במצב האופטימלי של הקיום שלנו, אנחנו לא מתייראים מן המפגשים האלה. כל זמן שאנחנו לא מגיעים אל המיטב שלנו, את המצב המיטבי, יש רתיעה והיא מוצדקת.
כלומר, יש רתיעה כי מוצדקת, כי הדבר עצמו הוא עדיין לא מסוכה.
עדיין לא ניתן לעיכול. כלומר, לכל אומה יש עיכול רוחני משלה. האופן להעכל רעיונות. אפילו הפילוסופיה האריסטוטלית, שהיא סך הכל כללית מאוד, עברה עיבודים כדי להיכנס לתוך עם ישראל ולהשפיע את השפעתה. אבל היא השפיעה את השפעתה.
כלומר, אנחנו מדברים על איזה שהיא
בריאות. אפילו נגיד ספר כמו המשנה. ספר היסוד של התורה שבעל פה. מבחינת המבנה הקודיפיקטיבי, זה לא בא מעם ישראל. כלומר, למדנו אצל אומות העולם, אצל הרומאים, כיצד מסדרים תורות משפט. בסופו של דבר יצא יצירה ייחודית מאוד. המשנה איננה דומה לשום קודקס רומאי. אבל ברור שאיזה משהו באוויר הרוחני של העולם נתן את האפשרות לעשות קודיפיקציה של היהדות.
אז בעצם יצא פה איזושהי תמונה של בריאות של גוף שלם, שיש לו, לא יודע, כל מיני חלקים.
הוא קולט, פולט, מאבד, משנה.
וגם אותו דבר, בעצם הגוף או האומות, הם צריכים לקבל את הדבר הייחודי שיש בעם ישראל, כדי גם כן לקלוט את אותו עניין. בעצם
כן, זה... הסכנה היא לומר שבעצם כולם אומרים אותו הדבר. אין הבדל, בלא, כמו שאמר פאולוס, לא יווני ולא יהודי, אבל יש יווני ויש יהודי. כלומר, יש משהו, כלומר, כשאנחנו שואלים את עצמנו מהי היהדות, צריך בסופו של דבר לעמוד על נקודת היסוד הפנימית. ולפעמים, בגלל שאנשים לא למדו מספיק, אז הם חושבים שרעיון פלוני הוא מיוחד ליהדות, ואינם יודעים שגם אצל אומות העולם הם ראו אותו הרעיון. לכן, כשאתה בא לדבר על מה שייחודי, אז צריך לדעת מה באמת ייחודי. לפעמים אנשים אומרים, מה זה רבנים? הרבנים זה סוג של פילוסופים. אבל דבר אחד ברור, שהפילוסופים הם לא רבנים. אז צריך לראות במה הרבנים הם רבנים ולא פילוסופים. כן, ובסופו של דבר אנחנו נפגשים תמיד עם מה שייחודי ליהדות, שיש מסורת של התגלות. ושההתגלות היא לא מיסטית או הערה, כי עם דיבור, איזשהו קול שעובר דרך עם ישראל, קול גדול ולא יסף. למשל, בספר דברים, כשמשה רבנו מתאר את מעמד הר סיני, הוא אומר דבר מאוד מעניין, הוא אומר, כל דברים אתם שומעים. ותמונה אינכם רואים, זולתי קול. עכשיו, אני שואל דבר פשוט. אם מדובר על שלילת ההגשמה, לא ראיתם תמונה, בסדר. אבל מה זה הכל דברים? אני, אם הייתי כותב את התורה, בעברית שלי הייתי אומר, דברים אתם שומעים. או כל אתם שומעים, זה כל דברים. אלא שיש בתוך הדיבור, יש גם קול. כלומר, יש מה שנאמר, ויש האינטונציה של מה שנאמר. כלומר, בתוך הדברים מסתתר איזשהו קול. וכאשר אני שומע את הקול של מישהו, אני יודע מה הוא מתכוון מעבר למה שהוא מדבר. אפשר לומר שלעם ישראל יש הכישרון הזה לשמוע בתוך הדברים גם את הקול. את הקול של מי שאמר והיה העולם, וזה אוצר חביב ויקר שאנחנו היחידים שיכולים למסור אותו. למשל, בלז פסקל, הפילוסוף הצרפתי בן המאה ה-17, אומר, דבר מה... מתמיע הוא שיש באיזושהי פינה של העולם עם שאומר שאליו נגלה האלוהים. ואם רוצים לדעת על זה משהו, אליו יש לפנות כדי לקבל את המסורת על כך. זאת אומרת, אם אי פעם נגלה האלוה אל בני האדם, הוא עשה את זה בסגנון הדיבור דרך עם ישראל. והייתי אומר שזה מה שמייחד אותנו. יחד עם זאת, יש לנו הרבה הרבה מה לקבל מהאומות. כל אומה ואומה לימדה אותנו משהו. והראיה, למשל, אם אתה רואה היום בחברה היהודית, יש לך שתי קבוצות בסיסיות, ספרדים ואשכנזים. יש את השאלה, מה עשה את היהודי לספרדי ויהודי אשכנזי? זה לא כתוב בתורת משה ולא בתלמוד. אלא, זה הגוי שאצלו חיית, שעיצב את הדמות שלך. אפשר לומר שכאשר יש מאבק הדתי, יש חיכוך הדתי, מה זה? בעצם מדובר בגוי מפולניה וגוי ממרוקו שרבים דרך שני יהודים. יש איזה מין מפגש חווייתי מציאותי של כל האנושות דרך האומה המתהווה הזאת.
כלומר, אין לנו ברירה אלא הדברים האלה בתוכנו, בין אם נרצה בין אם לא נרצה, אנחנו צריכים לעשות עם זה עבודה.
נכון, ואז עם הסכנות של זה ועם התקוות שיש בזה.
אני רוצה לחזור סוף תוכנית קודמת, דיברת על ההסתכלות של האומות על מדינת ישראל, על התקומה של מדינת ישראל, על התקומה של ישראל. ושכל עוד אנחנו מבטאים משהו שהוא רגיל, מערבי, מדינה מערבית, מדינה פשוטה, בלי שום ייחודיות שאנחנו כן אמורים להביא אותה, אז בעצם יש התנגדות מאוד גדולה על הרעיון הזה של מדינת ישראל.
נכון. אנחנו מחזבים, אנחנו לא מספקים את הסחורה המצופה מאיתנו.
עכשיו, ההתנגדות היא גם באה כמובן בצורה של ייסורים עבורנו.
בוודאי.
כן. עכשיו, אנחנו מוצאים שיסורים לא באים אלא על ידי חטא או על ידי ביטול תורה במקרה, ואנחנו בודקים, בודקים ובודקים ולא מוצאים, אז...
אתה מתכוון לדברי התלמוד, שאם באו לאדם יסורים, יפשפש במעשיו, לא מצא יתלה בביטול תורה, לא מצא יתלה ביסורים של אהבה.
כן.
כן.
ומעניין אותי, האם יש קשר, בטוח שיש קשר, בין ההסתכלות הזו של האומות והיחס של האומות אלינו, לבין מה שאנחנו עצמנו בעצם צריכים לגדול אליו, או מצד חטאים שאנחנו צריכים, כלומר, להתקדם ולתקן את עצמנו, או ביטול תורה, ואז מה זה אומר? זה כאילו מאוד מעניין, מה הכוונה ביטול תורה?
אם אתה מחפש חטאים, נגמר. אנחנו אחרי החטאים. עברנו את השואה, עברנו ייסורים גדולים מאוד. עם ישראל הוא זך ונקי. לא לדעת את זה. אנחנו המדינה המוסרית ביותר בעולם. כי אנחנו הצלחנו במשך יותר מ-60 שנות מלחמה מתמדת להישאר מדינה דמוקרטית, המעניקה יחס יותר מסביר למיעוט עוין בקרבה, דבר שלא קרה בהיסטוריה אף פעם, ואנחנו בסופו של דבר חברה טובה שאפילו מזדעזעת מן החסרונות שיש בה. כן, כמו שאתה רואה בעיתונות, יש כל מיני דברים קשים מאוד, רצח, אונס וכדומה, ובכל העולם כולו זה גם קורה. אבל העולם כולו לא שואל את עצמו האם הוא ממשיך להיות לגיטימי או לא. אנחנו כל הזמן שואלים את עצמנו. זה סימן שאנחנו אומה מצוינת. כך שמבחינת לפשפש במעשה, אני מוכרח לומר אנחנו טובים. אלא מה? תגיד, ביטול תורה. ביטול תורה, מעולם לא היו כל כך הרבה משתמטים בעם ישראל. אז איך אתה מדבר על זה שיש ביטול תורה? יש לך תורה, אנחנו הפכנו להיות מרכז התורה הגדול ביותר בעולם, ואולי בהיסטוריה. אלא מה? אנחנו חייבים לפנות אם כן אלא ממד השלישי שמוזכר בתלמוד, לא מצא, ואני באמת לא מצאתי, לא ביטול תורה ולא חטאים. אז מה נשאר? ייסורים של אהבה. מה זה ייסורים של אהבה? ייסורים של אהבה זה מושג מאוד מסובך, אצל המפרשים יש כל מיני פירושים, אני הייתי רוצה להתייחס למה שבמשנתו של הרב יהודה אשכנזי, זכרונו לברכה, שהסביר, ייסורים של אהבה זה שינוי בזהות. כלומר, אני בסדר על פי הספר, אני לא עברתי על שום דבר של השולחן ערוך, אני נקי. אבל משהו בזהות שלי עוד לא מושלם, משהו בהתהוות, והייסורים באים לשנות אותי, זה הייסורים של אהבה. ובהחלט אנחנו עוברים ייסורים במפגש שלנו עם האומות, כדי שאנחנו נחזור להיות מה שאנחנו. הייתי אומר למשל אחד הדוגמאות הבולטות ביותר, הבעיה שלנו עם גויים במדינה הזאת, עם פלסטינאים, עם ערביי ישראל, עם תאילנדים, עם אריתראים, עם עולים מרוסיה שלא כולם יהודים לפי ההלכה. יש לנו התמודדות אדירה. בשביל מה כל זה? מה הקדוש ברוך הוא עשה לנו? למה הקדוש ברוך הוא שם אותנו במרחק של מספר תחנות אוטובוס מחברה שהיא כל כך הפוכה מאיתנו מבחינת הערכים שלה? יש לזה משמעות? זה כדי שנדע כיצד להתמודד ולא לתת תשובות שבלוניות. ודרך המפגש הזה, החברה הישראלית עוברת שינויים ולומדת יותר ויותר מה היא באמת. שואלת עצמה שאלות מוסריות, פוליטיות, חברתיות, כלכליות וכדומה. וזה בעצם מה שיוצר אותנו עם הפנים האמיתיות, מעבר לרצון שלנו, זה דברים שפועלים באופן סמוי עלינו. עד שבסוף ייבנה הפרופיל האמיתי של החברה הישראלית והוא יוכל להשפיע על האנושות.
תרגיל, נורא מעניין, אפשר לדבר עוד ועוד, אבל כנראה שבהמשך ולא הפעם. אני מודה לכל הנמצאים כאן, תודה לקהל באולפן, נתראה. נתראה.